קראנו השבת את פרשת ויקל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מכאן לומדים חכמינו זיכרונם לברכה. אלה הדברים לומדים מהם למתת מלאכות. אלה זה 36, דברים 2, הדברים 3, יחד 39 למתת מלאכות אסורות בשבת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. דהיינו ששת ימים תעשה מלאכה, הדברים האלה, המלאכות הללו, הם רק בששת ימים, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה וכו'. מה עם הלמתת מלאכות? אומרת הגמרא בתחילת מסכת בבא קמא, כל מלאכה שהייתה במשכן, חשיבה, והיא נחשבת למלאכה. כלומר, את כל המלאכות האסורות בשבת לומדים חכמים ממלאכת המשכן. כל המלאכות שנעשו במשכן הן נחשבות מלאכה, הן אבות מלאכה. ולהם יש תולדות. אבות המלאכה הן המלאכות שנעשו במשכן. תמון פה רעיון מאוד מאוד עמוק. אני עוד זוכר את הדברים הללו ששמעתי בעל פה, כן? ממורנו ורבינו הרב צבי יהודה. הקשר של בין למתת מלאכות אסורות בשבת למתת המלאכות שמקורם במשכן, במלאכת המשכן. למתת המלאכות הן כמובן הן כוללות את כל דבר שהוא יצירתי. כל מעשה שהוא יצירתי הוא נחשב מלאכה. כל מעשה שהוא עושה איזה שינוי, איזה חידוש. על מלאכת הוצאה, על התוספות, זה המלאכה הכי קלה, הכי פחותה, כי בעצם היא לא עושה שינוי, רק מעבר ממקום למקום. אז זה מלאכה קלה, ולכן הגמרא במסכת שבת התחילה בדיני הוצאה דווקא מפני שהמלאכה הזאת היא מלאכה שלא נראית כל כך מלאכה. אבל שאר המלאכות, כל המלאכות יצירתיות. וכנראה שגם הוצאה מרשות לרשות, באופן הפנימי, יש בזה גדר של שינוי. כי כל דבר יש לו מקום ושינוי מרשות הרבים לרשות היחיד, וגם כן איזה שינוי בעצמיות כביכול של החפץ כשהוא השתנה מקומו. על כל פנים, שורש המלאכות זה במלאכת הקודש. כל העולם מקורו בקודש. ריבונו של עולם ברא את עולמו. בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וכל מה שאנחנו אחר כך עושים, אנחנו מצטרפים לבריאה של הקדוש ברוך הוא. כל המלאכות שאנחנו עושים, הצטרפות כביכול לריבונו של עולם, להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. גם ששת ימים תעבוד. פירושו של דבר שגם זה ניתן בברית. כמו שהשבת ניתנה בברית, גם המלאכה ניתנה בברית. כלומר, הקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו. אנחנו, קריטת ברית, נהיינו שותפים. הוא נתן לנו את הכוח ליצור, לבנות, לקדם את העולם, לקיים את העולם, וזה מכוחו. ונהיינו בזה שותפים לקדוש ברוך הוא. ויש בזה גדר של מצווה, גדר של ברית, לעשות, להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו, כביכול, בבריאתו, בקיומו של עולם. בעצם הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא, אבל המשך קיומו של העולם, ועל ידי פה על האדם, זה כביכול השתתפות עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל מה שאדם עושה, כל זה המשך כאילו ריבונו שלם עושה. כי הוא נותן לנו את הכוח לעשות. וכל מה שיש בעולם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו. וכמובן, מה שיותר מגלה את כבודו בעולם, זה השורש של הבריאה. והמקור השורשי, עיקר הבריאה שבעולם, זה בית המקדש. גמרא במסכת כתובות אומרת, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמיים וארץ. שעל מעשה שמיים וארץ נאמר, אף ידי יסדה ארץ ומיני טיפחה שמיים. כלומר, ביד אחת הקדוש ברוך הוא עשה את הארץ, ביד אחת עשה את השמיים. אבל בית המקדש, מקדש השם כוננו ידיך בשתי הידיים. כלומר, הבריאה של בית המקדש גדולה מבריאת שמיים וארץ. הגמרא מתחילה בגדולים מעשי צדיקים, ובסוף היא מביאה פסוק שהקדוש ברוך הוא ברא את בית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך, שתי ידיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהצדיקים, הם, מה שהם עושים זה מעשה השם. זה המשך של מעשה השם, זה הקדוש ברוך הוא ברא את בית המקדש. צדיקים הם השליחים, הם כביכול, יד האריכתא אם אפשר להגיד ככה, הם הפועלים בפועל את מעשה השם. השם פועל על ידם. ובית המקדש, המשכן, זה המקום היותר קדוש, היותר עליון במציאות. שם עיקר השראת השכינה בעולם. וזה העיקר הבריאה. כל המלאכות שבהם נבנה בית המקדש, הם המלאכות, הם שורש המלאכות. ומזה נמשך מעשה המלאכה שאדם עושה אחר כך, כל פעולות המלאכות שאדם עושה. כי הכל נובע מריבונו של עולם, הוא נותן לנו את הכוח לעשות, הכל מקורו בקודש, ונמצא שאכן מה שאומרת, מלמד אותנו כאן התורה, שלמתת מלאכות מקורם במשכן, זה בעצם ללמד אותנו שכל מעשה המלאכות בכלל, כל מעשה המלאכה, מעשה היצירה בששת הימים, שאנחנו מותרים לעשות אותם, זה המשך למעשה בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימים, וההמשך הזה הוא מקורו בקודש. ונמצא שגם צריך לדעת, אדם להיות מודע לזה, שכשאדם עושה איזו פעולה, הוא לא עושה את זה לבד. ריבונו של עולם הוא נותן לו את הכוח לעשות את זה. כל מלאכה שאדם עושה, כל יצירה שאדם עושה, זה בא מריבונו של עולם. זה המשך שמקורו בקודש, זה המשך ממלאכת המשכן. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל, כן, כל, אין לעשות, כל העושה בו מלאכה וכו'. תעשה מלאכה, המלאכה נעשית, כביכול. ששת ימים, אתה עושה, אבל היא נעשית. שוב פעם, אולי זה מרמז כאן, שיש כאן איזה שותף, יש כאן ריבונו של עולם שהוא מאפשר לנו לעשות את המלאכה. זה הקדמה להמשך של מצוות המשכן, מעשה המשכן. מכאן לומדים חכמינו זיכרונם לברכה, שאפילו בניין בית המקדש אין לבנות אותו בשבת. בפרשת כי תישא גם כן מובאת מצוות שבת, היא מובאת בסוף. המשך מפרשת תרומה תצווה וסיומה של מצוות מלאכת המשכן, הציווי שריבונו שלה מצווה, כן, את מלאכת המשכן, הסוף מצוות שבת. וכאן לפני שמדובר על מלאכת המשכן מחדש, על הביצוע בפועל, שבת קודמת לכך. ראיתי שאוהב ישראל מסביר את הדבר הזה באופן כזה. המשכן הוא כפרה על חטא העגל. אבל גם לולא חטא העגל, הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותנו לעשות את המשכן כדי להשרות שכינתו בתוכנו. אבל לפני חטא העגל, הציווי למשכן הוא לא היה ציווי בשביל כפרה, אלא המשך השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, וכעת הוא משרה שכינתו בישראל. אחרי חטא העגל, צריך כפרה, וצריך גם לכוון בזה, שעניין בניית המשכן זה כפרה. גם השבת היא כפרה על חטא העגל. כי השבת, חז"ל אומרים לנו במסכת שבת, שכל השומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, מחול לו. שכתוב, שומר שבת מחללו, מחול לו, כן, כל אנוש, כן, אשרי אנוש יעשה זאת, כן, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, אם הוא שומר שבת, מחול לו. עובד עבודה זרה ושומר שבת מחול לו. כלומר, שמירת שבת כוחה למחול, לתקן חטא עבודה זרה. באמת, צריך להסביר את דברי הגמרא הללו. אדם עובד עבודה זרה, אז איך שבת מתקנת את זה? והתשובה היא, אם אדם שומר שבת, זאת אומרת שהוא מודה שריבונו של עולם ברא את העולם בששת ימים, וביום השביעי שבת וינפש, כי השבת היא עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הוא עובד עבודה זרה, כאילו כופר, אבל מתברר שהוא לא כופר, מתברר שהוא סתם מסתבך. וחושב שריבונו של עולם כאילו נתן עוד כוחות לכוחות אחרים שגם הם יפעלו, אבל כביכול זה לא הכוח העיקרי. ריבונו של עולם הוא באמת ברא את העולם בששת הימים, אבל יש בעולם מבולבל. אז ההכרה העיקרית הזאת שלו, שהיא מתבטאת בשמירת שבת, מתקנת את חטא עבודה זרה. נמצא ששבת מתקנת חטא עבודה זרה באופן אישי של כל אחד ואחד. והמשכן עניינו לתקן את החטא הכללי של כלל ישראל, שהוא ביחד חטא בחטא העגל. על כן, הפרשה מתחילה בשבת, שגם זה עניינו של תיקון חטא העגל, וממשיכה במשכן, שהוא גם כן מתקן את חטא העגל. אחרי שישראל נתנו את הנזמים לעבודה זרה, הם עשו תשובה ונותנים את מתנדב כל נדיב לב, מביא התנדבות למשכן, ובזה התיקון. וכאן יש מקום לעמוד על הנדיבות, על מדרגות הנדיבות. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. מסביר אור החיים. כל אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו. מה ההבדל בין נשאו ליבו לנדבה רוחו אותו? מי שנדבה רוחו אותו, זאת אומרת, הוא מתנדב כפי כוחותיו. זה נפלא. שאדם מנדב כמה שיש לו כוח לנדב, כפי עשירותו, כפי יכולתו. יש אנשים שאין להם אפשרויות רבות, כמה שהוא יכול. זה כל אשר נדבה רוחו אותו. כל אשר נשאו ליבו, זה יותר ממה שהוא יכול. יש אנשים שומעים שמישהו הוא בצרה וצריך לעזור לו, הם נותנים יותר ממה שיש להם, יותר ממה שמותר להם לתת בעצם. כי אדם צריך, חז"ל אמרו לנו שאדם לא ייתן יותר מחומש, כן? אבל יש אנשים שלא יכולים לראות אדם אחר במצוקה, ואם הם רואים אדם במצוקה, הם נותנים יותר, נותנים מה שהם יכולים לתת. נעל הרב זצ"ל מספרים כמה פעמים שהוא נתן, לא היה לו מה לתת, הלך ונתן את הקר של המיטה שלו. נתן מיל שלו. מה אדם לבקש המלצה להתקבל ברבנות באחד המושבים? אז הרב ראה שהוא לא לבוש בצורה מכובדת. הוא חשב שאם הוא יבוא עם הבגדים שלו להציע את עצמו לתפקיד, זה נעשה רושם טוב. הרב הלך איתו לארון, הוציא את המעיל שלו, נתן לו תלבש את זה, ותלך. מה עם, עם איזה מעיל הרב ילך? לא חשוב, העיקר ש... עכשיו ברגע זה יש בעיה, צריך לפתור אותה. לא עושה שיקולים אחרים. זה אדם, זה גדר אשר, כל איש אשר נשאו לי בו. הלב שלו נושא, עכשיו צריך לעזור, לא עושים שום שיקול אחר, לא חושבים מה יהיה, איך נסדר, שם יעזור. יש נדיב לב, ויש אשר ליבו נדבו. נדיב לב זה אדם שיש לו טבע של נדיבות. כל נדיב לב. ובנדיבות הזאת ישראל בונים את המשכן. המשכן הוא ליבם של ישראל, וצריך להביא את הלב כדי לבנות את את הלב הרוחני, את ליבם של ישראל. ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מלמד אותנו את אהבת השם הגדולה אלינו. ואני רוצה לראות כאן דברי המדרש. ויעשו כל חכם לב, עדה הוא דכתיב, מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה. מים רבים, אלו אומות העולם, עקום, שנאמר כעמות מים מהמיון. ואם מתכנסים כל עובדי כוכבים לבטל את האהבה שמן הקדוש ברוך הוא לישראל, אינם יכולים. כולם התכנסו ביחד, הם כל העולם כולו, חוץ מעם ישראל. אם הם יכנסו לבטל את אהבת שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, אינם יכולים. זה מה שנאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. שנאמר, ואוהב את יעקב, ונערות לא ישטפוה, אלו המלכויות. שנאמר, את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אי אפשר לקנות את האהבה, אפילו בת כל הון ביתו. אבל בניי, עשו לי מקדש של יריות, וירדתי ושכנתי בתוכם, שנאמר, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. כלומר, הקדוש ברוך הוא יורד ממש בפועל, כבוד השם מלא את המשכן, ובמשכן של יריות. זה לא הון ביתו, כלומר, הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לבנות בית לשכינתו בישראל, מגלה את אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו, אהבה שאין לה גבולות. חז"ל לא מפרשים כאן, למה באמת? רק מציינים את העובדה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מה פירוש אומות העולם באים לחבות את האהבה? הם באים לריבונו של עולם ואומרים לו, אנחנו נהיה יותר, אנחנו יותר רבים, אנחנו נעבוד אותך יותר טוב, אנחנו נעבוד אותך בכמות אחרת לגמרי. ולא, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. המדרש גם מובא במדרש במדבר, בפרשה ב' עוד תזיין. אמר רבי שמואל בר נחמן, מים רבים לא יוכלו להרחבות את האהבה, ואם ייתן איש את כל ביתו באהבה בוז יבוזו לו, מדובר על שתי אהבות. לא רק על אהבת השם את ישראל, אלא עוד משהו. מה? ראשו מדבר באהבתו את ישראל, שמתכנסו כל אומות העולם ליטול את האהבה שבינו לבין ישראל, אינם יכולים. שנאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. וכולי. גם לא מלכי המלכים, כמו שהוסבר במדרש הראשון. וסופו מדבר, באהבתו של תורה. שאם מתכנסים כל האומות ואומרים אנו מוכרים כל ממוננו ועושים את התורה והמצוות, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אפילו אתם מוכרים את ממונכם לקנות את התורה, ביזיון הוא עליכם. אם ייתן איש כל מעון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. באיזה אהבה? באהבתו של תורה. הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה. שנאמר, מה אהבתי תורתך. אומרים לו הגויים, אומות העולם, למה אין אתה מקבלנו? אמר להם שאתם חוטאים. אמרו לו, ישראל אינם חוטאים? גם ישראל חוטאים. אמר רבי ברכיה מכתיב אחריו, אחות לנו קטנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כשם שהתינוקת הזו, כשהיא קטנה והיא חוטאת על אבותיה, אין אבותיה מתרמים עליה, למה שהיא קטנה? כך הם ישראל, כשהם חוטאים מן הקדוש ברוך הוא מעלה עליהם. תדע לך שהוא כן, שכן בימי הושע הכריסו לקדוש ברוך הוא, התחיל הקדוש ברוך הוא מירן, בני זנונים וכולי, ואחר כך, וכיוון שהושע הוציא ביקורת על ישראל, הקדוש ברוך הוא גער בו, כן? וחזר ואמר, בני אל חי וכולי. אמר רבי חנינה, כתוב כאן בפסוק, כי אתם לא עמי, ואחר כך ואנוכי לא יהיה לכם. אמר רבי חנינה, הם חושבים שמה פירוש אנוכי לא יהיה לכם? שהוא לא יהיה לכם לאלוה. לא זה הכוונה. אני לא אתן, אתם לא עמי, אבל אני לא אסכים עם זה. אף על פי שאתם לא עמי, שתפגשו להפריש ממני, אני לא יהיה לכם, אין דתי משתווה עמכם, אלא בעל כוחכם תהיו עמי. העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים, אלא מה אני עושה לכם? חי אני, נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובחימה שפוחה, אמלוך עליכם. למדת חיבתן של ישראל לפני המקום. כלומר, המדרש הזה משלים את המדרש הקודם. הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה של ישראל, ואוהב את ישראל. וזה שניהם דבר אחד. ומה שישראל חוטאים, זה שטחי, זה ילדותי, זה לא עמוק. הגויים חוטאים, זה מבטא את עצמותם. ריבונו של עולם אוהב את ישראל. אהבה מוחלטת. וגם אם כאילו ישראל מתרחקים ולא עושים את רצונו, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה. מכיוון שהכל חיצוני שוב פעם. וביד חזקה אמלוך עליכם, אני אחזיר אתכם למה שאתם באמת. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל בלי תנאים, כביכול. אבל כמובן שככל מה שישראל עושים יותר רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז אהבה באה גם לידי ביטוי יותר גדול כמובן. ואנחנו נראה עוד מדרש כאן. ראו קרא השם בשם בצלל בן אורי בן חור. מה ראה להזכיר כאן חור? אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא, ולא יניחן, ועמדו והרגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני פורע לך. משל למלך שמרדו עליו לגיונותיו, עמד שר הצבא שלו ונלחם עמהם, אמר להם, על המלך אתם מורדים? עמדו והרגו אותו. אמר המלך, אילו ממון נתן לי, לא הייתי צריך לפרוע לו? על אחת כמה וכמה שנפשו נתן עליי. מה אני עושה לו? אלא כל בנים שיצאו ממנו, אני מעמידם דוחסים והפרחים. כך בשעה שעשו ישראל העגל, עמד חור ונתן נפשו על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, חייך, כל בנים היוצאים ממך, אני מגדלם, שם טוב בעולם, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלל. קרא בשמו זה מטבע, זה תובע את מציאות. כן. הקדוש ברוך הוא קרא בשם, בשם בצלאל. בחר בו שהוא יהיה מנהל את כל עשיית המשכן. וכל הזמן נזכר, ויעש בצלאל, ויעש בצלאל, הוא מסר נפשו כמו אביו. הוא שמסר נפשו, גם הוא מסר נפשו על עבודת המשכן. וכל דבר השתדל והתאמץ, והשתדל והתאמץ. וכל משהו, מי שעבד, הוא ראה ופיקח והשגיח שהכל יהיה בצורה הכי מושלמת. וכן נקרא שמו על כל דבר ודבר. מסירות נפש. אדם מוסר את נפשו, זה מבטא את הדביקות שלו בריבונו של עולם, וזה אחר כך כמובן ממשיך גם אצל הבנים. הקדוש ברוך הוא אחר כך משלם שכר טוב ונותן שכר טוב לבנים. עבודת השם במסירות נפש. כך גם עושה בצלאל, כמו שאמרנו. בכל, על כל דבר שנעשה במשכן, כתוב, ויעש בצלאל. הוא עשה. הרי הוא לא עשה בעצמו. הרי הרבה באו לעשות את המלאכה, אבל הוא היה מעורב בכל דבר ודבר שהכל מהודר ובצורה שלמה. זה ראו קרא השם בשם בצלאל. השבת שבת מברכים, ברכנו את החודש הבא עלינו טובה, חודש אדר שני. אני רוצה קצת להתבונן בדיני שני האדרים. מהו האדר העיקרי? הגמרא במסכת מגילה, יש משנה, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. והגמרא מביאה אחר כך על המשנה הזאת מחלוקת תנאים, וכמה אומר, לכתחילה בשני, עושים את, קוראים את המגילה, אבל אם עשה בראשון עשה, את שאר הדברים, חוץ ממקרא מגילה שקוראים בשני. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, לכתחילה הכל בראשון. הדר ראשון הוא הדר העיקרי. רבן שמעון גמליאל משום רבי יוסי אומר, אפילו סדר פרשיות, אם קראו בראשון, קוראים בשני. כלומר, רק אדר שני הוא אדר, אדר ראשון איננו אדר. ומאיפה הם למדו? אומרת הגמרא, שניהם מקרא אחד דרשו. כתוב, בכל שנה ושנה, לרבי אלעזר כבכל שנה ושנה, אדר סמוך לשבט, זה רבי אלעזר ורבי יוסי, אומר, הכל באדר ראשון עושים. אדר שני הוא התוספת. אז כל שנה ושנה אדר סמוך לשבט, גם בשנה מעוברת, אדר סמוך לשבט. רבן שמעון גמליאל אומר, בכל שנה ושנה אדר סמוך לניסן, אז גם בשנה מעוברת ככה. לרבי אלעזר ברבי יוסי אין מעבירים על המצוות, אז לכן אדר ראשון הוא הקודם. רבן שמעון גמליאל צריך לסמוך גאולה לגאולה. אז מה עדיף? אין מעבירים על המצוות או לסמוך גאולה לגאולה? אנחנו פוסקים הלכה כמובן, כמו רבן שמעון גמליאל, תמה דרבן שמעון גמליאל, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. אז יוצא שכל הדיון הוא בעצם על פורים, כי לומדים את זה ממגילת אסתר. מה בקשר לדברים אחרים? מתי זה הדר העיקרי? היום הייתה בר מצווה בבית הכנסת. שאלתי למה עושים את זה באדר ראשון, לא באדר שני. זה שאלות בדיני דאורייתא, בר מצווה, יכול להיות עלייה לתורה, גם קטן יכול לעלות לתורה. אבל יש דינים של דאורייתא. למשל, כבש צריך לקורבנות, כן? לא, זה, לא היום, אבל בזמן שבית המקדש קיים, כבש בן שנתו, כבש יותר מבן שנה אי אפשר להקריב, לעולה, לקורבן התמיד. מתי זה שנה? הוא נולד בשנה שעברה בכף דלת באדר, אדר שהיה שנה פשוטה. עכשיו הגיעה שנה מעוברת, עד מתי נגמרת לו השנה? באדר ראשון או באדר שני? שאלה בדאורייתא. לא, אין לזה מקום מפורש בגמרא בשאלה הזאת. מה שהגמרא כן מדברת, זה אם אדם, בית יוסף מביא בשם האגור, שמי שנולד בכפתת אדר ראשון, ואחר כך נולד מישהו אחר באלף באדר שני, ובשנת היו"ד השנה פשוטה, אז מי שנולד באלף באדר שני הוא נעשה גדול לפני מי שנולד לפניו. כלומר, מי שנולד בכפתת אדר ראשון, הוא יהיה לו בר מצווה חודש אחרי מי שנולד אחריו. היה מרחין. הגמרא אומרת, מחר שני בתי ערי חומה, אחד מחר בתתוו באדר ראשון, ואחד באלף באדר שני, האחרון מסיים לפני הראשון. כלומר, מה ש... מחר באלף אדר שני, השנה שלו תצמצם. יהיה, לא תצמצם, היא תהיה בדיוק, כן? היא תהיה באלף באדר. לעומת זה, מי שמחר לפניו, השנה שלו מתארכת. מי שמחר בתתוו באדר ראשון, אז השנה הבאה היא שנה פשוטה, אז זה בתתוו. אז יהיה לו עוד תוספת של חודש. זה הגמרא אומרת במפורש. כלומר שאדר ראשון ואדר שני הם כאילו חופפים, ומי שכל אחד באיזה יום שהוא באדר, אז ככה לשנה הבאה יהיה. אבל הגמרא לא מדברת על מקרה כמו שאנחנו הזכרנו, עם על כבשים, או מי שנולד בשנה פשוטה, ועכשיו יש שני אדרים, מתי הבר מצווה שלו? בשולחן ערוך בסימן סמכי באור החיים, פסק את דברי הגור, והרמה שם כתב, מי שנולד באדר, ונעשה בר מצווה בשנת העיבור, אינו נעשה בר מצווה עד אדר שני. יכול להיות שהוא אומר את זה לחומרה. מגן אברהם כתב, משמע, מי שנולד באדר ראשון, נעשה בר מצווה באדר ראשון. כי הרמ"א כותב, מי שנולד באדר. למה הוא לא התייחס לזה אם הוא נולד באדר ראשון, ואחרי 13 שנים יש לי עוד פעם שני אדרים, וכך היה השנה. לפני 13 שנים, בתף שינון ה', היו שני אדרים, ועכשיו הגיע הילד לבר מצווה, עוד פעם, והוא נולד באדר ראשון. אומר המגן אברהם שמדברי הרמה משמע שהבר מצווה תחול באדר ראשון. כי המגן אברהם, הרמה סתם. מי שנולד באדר ובר מצווה בשנת העיבור יהיה באדר שני. הוא לא אמר אדר ראשון. אבל המגן אברהם אומר צריך עיון. אף על פי שנולד באדר ראשון, מכל מקום השתקד הייתה שנה פשוטה. ונעשה בן י"ב באדר סתם. אם כן, לא מלאו לו י"ג עד שנת אדר שני. אחר משמע ברכין, דבינן שנה תמימה. לכן נראה לי דנעשה בר מצווה באדר שני. אני לא יודע למה הוא אומר שברכין ככה משמע. כי שם מדובר על מצב הפוך. שבשנה הקודמת היו שני אדרים, והשנה השנייה היא אדר רגיל. אבל הבאר היטב מביא שבות יעקב והפרי חדש ועוד שחולקים ואומרים שהנולד באדר ראשון בר מצווה גם באדר ראשון. איזה עיקר אדר? יכול להיות שמה שהרמ"א פסק שצריך באדר שני לעשות בר מצווה אולי זה לחומרה, זאת אומרת שאי אפשר לשלוח אותו לפני התיבה ושדברים שגדולים עושים הוא לא יעשה לפני כן. להניח תפילין, יכול להניח תפילין מקודם. לעלות להפטרה גם כן אפשר מקודם, גם לעלייה לאחד מהשבעה קרואים, גם קטן יכול לעלות. אבל דברים שצריך להיות בין י' ג', אז יעשה, אז התחיל באדר שני, כי אולי רק לחומרה, אבל השאלה היא גם לכולה. הירושלמי במגילה שואל, איזה אדר תוספת? בראשון או השני? נפקא מינה לכבשים, כן? הם מתי נעשים בני שנה? אמר רב איבי בר נגרי, אדר ראשון תוספת. דתנינן מאברין את השנה כל אדר, ואם תאמר אדר שני תוספת, אם כן לא נשאר עוד מהשנה, ואיך מוסיף עליה? כלומר, כאילו השנה נגמרה, אפשר כבר להוסיף, אפשר להוסיף לפני גמר השנה, אבל לא... אז זאת אומרת, הירושלמי אומר שהאדר ראשון הוא האדר התוספת, והאדר שני הוא העיקרי. הנושא הזה הוא נושא רחב. רק נגענו להכיר את הצדדים של הבעיה, ובאמת, כמו שאמרתי, הדברים בגמרא ממש לא מפורשים. עוד בעיה יש, אם מישהו נולד, או אם מישהו ייוולד ביום שישי הקרוב, שהוא יהיה א' דראש חודש אדר שני. ובעוד 13 שנים, יהיה שנה, אם תהיה שנה פשוטה, אינני יודע עוד החשבון, אם תהיה שנה פשוטה, כן? מתי יהיה לו בר מצווה? באלף דראש חודש של אדר, הרי זה למד של שבט, והוא נולד בלמד אדר, בלמד אדר א', כן? מי שיוולד בלמד אדר א', כן? שזה א' דראש חודש אדר ב', האם אנחנו אומרים שזה א' דראש חודש או אנחנו אומרים שזה למד אדר? אם זה א' דראש חודש אדר, אז כל שנה יש שני ימים בראש חודש אדר, א' דראש חודש וב' דראש חודש. אבל אם זה למד אדר, זה העיקר, וזה לא, ראש חודש יש יום אחד, מספק אנחנו עושים יומיים, אבל בעצם ראש חודש זה א', ולמד זה מנהג אבותינו, בידינו, לעשות שני ימים, אבל פי שאנחנו יודעים היום בוודאות, קובעים את החודש באלף, אבל זה מנהג אבותינו. אם זה למד, אז זה היה בלמד אדר. אין למד אדר. בשנה פשוטה אין למד אדר. יש רק כפתת אדר בשנה פשוטה. טוב, אז יהיה לכם על מה לחשוב. ברכנו את שבת שמברכים את חודש אדר הבא עלינו לטובה, ואנחנו כבר מתכוננים לקראת מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. וכמובן שהשמחה האמיתית, העיקרית, היא שמחה בטוב השם. מי שנכנס אדר מתבוננים יותר ויותר בחסדי השם, ושכל מי דוד רחמן את תו אביד, ושהצרות מתהפכות לטובה ונהפוכו. ואז מסתכלים על כל המציאות במבט אחר. כלומר, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, מתבוננים מתוך הנס שנעשה לנו אז, מתבוננים במציאות וממילא רואים את כל הקשיים כקשיים שבעצם עניינם להתהפך לטובה, ולכן מרבים בשמחה. זאת אומרת, מעצימים את האמונה ומרבים בשמחה. וצריכים לעשות גם פעולות שמשמחות, ואחד הדברים המשמחים ביותר זה פיקודי השם, ישרים משמחי לב. יין אנשים לא אוהבים כבר, שותים מיץ ענבים. נשאר לנו רק פיקודי השם, ישרים משמחי לב. חוץ מבפורים בעצמו, זה, יש איזה סייעתא דשמיא מיוחדת שאז אוהבים יין. אבל כל השנה זה לא עובד על כל השנה. אבל פיקודי השם משערים מסמכי לב זה טוב מאוד. אז בעזרת השם יהיה רצון שנזכה שהחודש הבא עלינו טובה. וכבר מעכשיו שהתחלנו לברך את החודש, נרבה עוד יותר בשקידת התורה ובלימוד התורה בשמחה.